כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אם אתם מאזינים לנו ברדיו, אז אתם עושים את זה ב-104.9 ו-105.3 FM. אם אתם עושים את זה באפליקציה, זה דרך האפליקציה כאן אודי שמצאתם בחנויות האפליקציות.
בחינם.
בחינם.
חינם אין כסף. מה יש? לא, למה לא?
תורידו.
מה הסיבה?
יש שם המון תכנים אחרים גם, לא רק אנחנו, למרות שכמובן שמה שכרוך זה הכי חשוב.
אגב, יש עכשיו פודקאסט חדש, שיר אחד, על גלי, על חזקה מהרוח, שיר של גלי עטרי.
שמעת אותו כבר?
כמובן. זה מאוד מרגש.
נכון.
מאוד אהבתי את הפודקאסט.
אני לא שמעתי את זה ספציפית, אבל בכלל, סדרת הפודקאסטים שיר אחד, זה משהו אדיר.
גיליתי דברים שלא ידעתי על ההתגלגלות, על ההיסטוריה הזאת של זה, ואת כל זה עשיתי דרך האפליקציה.
אז כל העניין הזה הוא באמת נהדר. נגיד שלום לרות דוד אמיר ולמשה מושקוביץ שעושים איתנו את התוכנית על הביצוע הטכני ועל ההפקה. מה יעשה לה? היי.
שלום.
את מי נרגיז היום? היום נדבר עם אביבית משמרי, עורכת כתב העת פטל. גיליונו החדש השביעי במספר יוצא עכשיו עם סיפורים של יואב כץ, נטלי גבירץ, ספי שיבק ועוד הרבה אחרים. וזה ירגיז אנשים מסוימים כי הוא עוסק בגבריות.
שם ישמו, גבריות.
נושא מה שמדהים זה שזה נושא נועז לבחור בו היום. למה אתם נותנים איזה...
למה אתם נותנים להם במה?
מה קרה בימים האלה שאתם... נשאל אותה מה גרם לה להיכנס למלכודת הזאת, איזה תגובות היא כבר קיבלה, האם כבר סקלו אותה בכיכר העיר על זה שהיא עושה את הדבר המזעזע הזה. נשאל אותה גם איזה גברים, אילו גברים ואיזו גבריות יוצאת מהקובץ הזה, אולי בכלל יסתה שירות, אולי כל הגברים שם חלאות כפי ש...
כפי שזה נראה במציאות.
כפי שזה נדרש.
שמעת החדשות עכשיו, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. למה אתם רוצחים את האנשים שלכם? מה יש לכם? חבורת פסיכופטים, מה זה?
רגע, על המטפלות שמתעללות בתינוקות כל הזמן. למה אתם כל הזמן
מתעללות בתינוקות? מה זה?
ילדה בת חצי שנה.
לא, זה באמת.
אני חושב שגברים ונשים כאחד, פשוט צריך לשים לזה סוף.
לא, אבל אני לא מוכנה לשוויון הזה. שוויון הזדמנויות הזה, סליחה. אתם יותר אלימים, אתם פחות נשים רוצחות את הבעלים שלהם.
נכון.
יותר גברים
נוטים. תסלח לי. ראית את הסטנדאפ החדש של אימי שומר?
לא.
נעשה את נחתה מספרות לרגע. לאימי שומר יש סטנדאפ חדש בנטפליקס. אני לא כל כך צחקתי בסטנדאפ הזה. אבל אני לא קל היד, אני מקבל את זה. אבל כן, יש לו קטע.
אתה מעל זה.
אולי אני מתחת, אני לא...
יו,
אני
אתה
לא...
כזה פוץ, זה לתאר את הדבר הזה.
אבל נו, אני ארים...
אוקיי, אני לא צחקתי.
אני ארים להם משום מה בכל זאת, כי היא זקוקה לזה. היא צריכה את העזרה הגברית שלי. יש שם קטע שבו היא מדברת על סקר, על מחקר שעשו, ובו שאלו גברים ונשים ממה הם מפחדים יותר מכל. אז נשים אמרו, אנחנו מפחדות מאלימות, אנחנו מפחדות שירצחו אותנו. וגברים ענו שהפחד הכי גדול שלהם הוא...
להיות אלימים.
שילעגו להם. והיא אומרת,
אוי
ובוי, מסכנים.
נורא מסכן.
הייתם צריכים לסבול את כל זה, שמישהו יעשה בדיחה על גודל איבר המין שלכם במלתחות. מסכנים.
הפלא שאחר כך הם רוצחים. הם לא עומדים בטיפת להג.
לא, יש אנשים שלא עומדים בזה. לא עומדים בטיפת להג, לא עומדים בדברים אחרים. אין לאנשים הרבה אור והרבה יכולת התמודדות מצטייר. נמשיך, נזכיר גם שנדבר עם אילי גרין, לא הזכרנו את זה עדיין. אילי גרין צייד הספרים שלנו, הוא ידבר על דנטה לדעתי.
וואו.
על הקומדיה האלוהית, אם אני זוכר נכון.
טוב, אבל בוא נתחיל עם ספרניות. כידוע לך יש לי חיבה מאוד מאוד גדולה לספרניות, וגם לספרנים, אבל בעיקר לספרניות, אני חייבת לומר. ונתקלנו בכתבה בבאזפיד, שהכותרת שלה היא איך זה באמת להיות ספרן, או ספרנית, שבאנגלית זה אותו דבר.
אנחנו לא יודעים למה הם התכוונו.
הם התכוונו באופן...
למקצוע הזה.
כן, למקצוע הזה.
המגדרי.
המגדרי. זו כתבה אומנם מסוף 2018, אבל היא תמיד רלוונטית, וזה לא כל כך מזמן. הם שלחו שאלון זוהה, זה מה שמעניין, ל-1400 ספרנים וספרניות, רובם בארצות הברית, ואספו תשובות לגבי כל מיני שאלות, כמה מהתשובות מאוד משעשעות. למשל, הם שואלים אותם, מה התפיסה המוטעת הגדולה ביותר לגבי המקצוע? ונראה שהייתה תמימות דעים לגבי התפיסה שספרנים פשוט יושבים כל היום וקוראים. מצפים מאיתנו לקרוא הרבה ספרים, אמרה שם מישהי, אבל זה על חשבון הזמן הפרטי שלנו. מישהי אחרת אמרה, לא נגעתי בספר במסגרת עבודתי מזה יותר משנה. אני לא קונה ספרים, אני לא מקטלגת אותם, אני לא חושבת עליהם. ספרנים הם לא אנשי ספרות בעיקר, אלא אנשי דמוקרטיית המידע, לאפשר לאנשים למצוא מה שהם רוצים, להיות עצמאיים בחיפוש שלהם. שזו תשובה כנראה נכונה לגבי הספרייה של היום, מה זה אומר להיות ספרן, אבל בעיניי זה גם תשובה מאוד מדכאת. ספרנים אינם אנשי ספרות, היא אומרת את זה כמעט בגאווה.
אני לא חושב שזה מדכא, אני חושב שאנחנו כבר קוראים, דיברנו על זה כמה פעמים במהלך הדיונים שלנו על הספריות, אני חושב שספריות משנות את הפוזיציה שלהם, את התפקיד שלהם.
וזה מדכא?
זה קצת מדכא, נכון.
זה נשמע, אני יותר ויותר, העניין הזה, נכון, זה מרכז קהילתי, ויותר ויותר העניין הזה שנקרא דמוקרטיית המידע, שהם אומרים, הם מתגאים במושג הזה, נשמע לי כמו קפיטליזם המידע. אנחנו מוכרים פה מידע. וואו, אנחנו נותנים לכם למצוא את מה שאתם מחפשים. כן.
אז הנה דבר קצת יותר נחמד, תפיסה מוטט אחרת היא שספריות הן מקום רגוע ושלב, זאת אומרת, מקום שבו צריך להשתיק וצריך להיות בשקט וכולם משווים.
שתיקים אותך, ככה זה היה כשאנחנו היינו ילדים.
לא, אז הם אומרים, יש פה ילדים רשניים, אנשים במשברים נפשיים, משפחות חסרות בית, ומישהי שם אומרת, אנחנו מתקשרים למשטרה על בסיס קבוע.
הנה, קפיטליסטים, אתה מבין? מלכלכים להם את הספרה עם כל מיני low lives שאין להם איפה להיות בגשם.
וזה דבר רע. ספרנית אחרת אמרה, ביום הראשון שלי בעבודה נאלצתי להתמודד עם מישהו שעונן בספרייה. זה היה היום הראשון שלה. ביום השני היא נאלצה להפריד קטטה. משום מה היא נשארה במקצוע. ואז
מבקר... ואז הגיע גם היום השלישי.
כן, מבקר בספרייה שלף סכין לעומתה. הם קוראים לזה patrons. מבקר בספרייה, מישהו שמשתמש בשירותי הספרייה, נקרא בכתבה הזאת patrons, שזה גם כן...
מה, הפטרון כאילו?
פטרון. כאילו הספרן עובד אצלו.
קפיטליזם קוראים לזה. כן.
לא מפתיע אם ככה, באמת, שתפיסה מוטעת נוספת היא שספרנים נוהגים להשתיק את המבקרים, את הפטרונס שלהם. אנחנו בכאן נוהגים לעודד את המבקרים להרעיש, ככה הם מפתיעים אותנו בכתבה הזאת.
אוקיי, מכיוון קצת אופטימי, הם אמרו שספריות ממש לא עומדות להיעלם. כל כך הרבה אנשים חושבים שספריות עומדות להפך למיותרות ומיושנות, או שהן כבר כאלה, וזה פשוט לא נכון, אמרה שם מישהי, ואחרת ענתה, בעולמנו, בעולם שלנו של פוסט אמת, ספריות חשובות מאי פעם.
פוסט אמת,
זה עוד כן. אם כי אולי ספריות, כמו שאנחנו מתכוונים אליהם, יובל, כשאנחנו אומרים ספריות, הם כן ייעלמו פשוט, או כן. אולי הם כבר נעלמו. הם מדברים על מידע ועל אמת, הם לא מדברים על ספרות, זה לא הסיפור.
נכון. אז הנה עוד, אני ארגיז אותך עוד קצת בעניין, בבקשה. בכיוון הזה, כי אני חושב שזה מגניב, אבל אני קולט שזה הולך להרגיז אותך. שאלו אותם על פרויקטים מיוחדים שהם עושים, מה הם עושים בספרייה, כן? אז... כל מיני דברים שלא קשורים לספרות, טיפים אבל לספריות שכן רוצות לרענן קצת. בספרייה אחת עשו לילה של טירות משפחתיות, אחרי שעות הפעילות, הספרייה נזכרה, הזמינו משפחות לבוא עם כל מיני מצעים, ולעשות, אני לא יודע איזה מילה בעברית יש לזה, כאילו טירה ממצעים, כמו שם סמיכה, אוהל מסמיכה.
אוהל? אצלנו קראו לזה אוהל, טירה.
אוהל מסמיכה, הם קראו לזה שיט קאסל, אני לא זוכר לכם, לא משנה. ברור לכולם על מה מדובר, מה שעושים שמתחבאים אוהל מסדין ומתחבאים מתחתיו,
וואו,
ואז
איזה פעילות נהדרת
הביאו
לספרייה.
פנסים ושיחקו משחקי קופסה בספרייה. בספרייה אחרת הקימו עמדת קעקועים, שבה עשו קעקועים אמיתיים לאנשים, לא חינה ושובר שלושה שבועות.
באמת? קעקועים,
קעקועים אמיתיים? ששואבים את ההשראה שלהם מספרים. אם רצית סתם חד קרן על העצם הזנב, לא עשו לך. אם רצית ציטוט של המינגווי על המצח, לגיטימי. בספרייה אחרת, לא מבין את הכתבה הזאת, מה להזזל קורה פה? בספרייה אחרת עשו את הארוחה של ויברטורים משנים. זה מה שעשו בספרייה הזאת. ויברטורים משנים ששימשו בעבר רופאים לנרפא נשים מהיסטריה. ככה ריפאו פעם מהיסטריה.
דווקא זה מעניין?
אני חושב שזה לא דבר רע. אני חושב שאם...
לא יודעת אם זה קשור לספרייה.
לא קשור לספרייה, ואולי גם לא קשור לרפואה, אבל עד רבה. עוד דבר שעשו זה שאלו את הספרנים האלה במזכרת השאלון הזה, מה הדבר הכי פרוע שהם ראו במהלך העבודה, והתשובות שהם ענו, השלישייה הגדולה.
המובילה?
סקס, פורנו וקאקי.
אוקיי, תשמע, אתה צדקת, הפעילויות מהסוג הזה בספרייה זה דבר מדכא ביותר בעיניי, זה הרגע הזה בו אתה מבין שהקפיטליזם ניצח, והשתלט על הכל, והלקוח תמיד צודק, ואם הוא לא רוצה ספרים, ניתן לו קעקועים, זה פשוט, אין להם טיפת כבוד עצמי, זה מה שזה אומר. בכל אופן, נמשיך עם המוזרויות, שאני רואה שאתה מאוד נהנה מזה.
מאוד.
אז בבקשה, אז הנה תהנה. ספרן אחד מספר על מבקר בספרייה, שניגש אליו עם עצם, ושאל אם זו עצם אנושית או לא. ספרן אחר מספר שקיבל לאות תודה, מתנה מאחד מהקוראים, ביצה קשה. מתברר גם שלא מעט ספרנים מאמינים שהספרייה שלהם רדופת רוחות, ואם כבר מוזרויות, אז החלק החביב עליי הוא אופן בו ספרים חוזרים לספרייה, שזה כן מעניין, כי קראו אותם, מה נשאר? שן.
בתוך הספר.
שן בספר, נקניק.
נקניק?
כן, מה, אוכלים.
או שזה סימניה.
נכון, שקית גרס, בייקון, מסמכי גירושין וקונדום משומש. מצטערת.
משומש?
כן.
הקטע עם הקקי כל כך לא ברור לי.
למה אתה חייב פשוט להמשיך עם זה?
אני לא יכול לעבור על זה סדר. מישהי שם אומרת דבר כזה. ראיתי קקי במקומות שהוא לא אמור להיות בהם. ספרנית אחרת אומרת, זה כמה וכמה ספרנים מדווחים על זה, שאנשים כאילו משתמשים בזה, אני לא... אף אחד לא סיפר לי בכמה קאקי העבודה הזאת תהיה מעורבת. מה? מה אנשים? מה? אני באמת, זה נפלא מבינתי.
תחשוב על זה בבית. בסוף הכתבה הם מבקשים מהם להגיד מה גרם להם להיות ספרנים. ויש לזה הרבה תשובות. אחת מהן, אגב, היא שזה עניין משפחתי. אבל לגבי התסכול שלהם, המקצוע, יש תשובה פופולרית אחת. משכורת נמוכה כמובן, בתקציבים נמוכים גם.
טוב, זה כנראה משהו שחורג מגבולות גיאוגרפיים, אולי חוץ מסקנדינביה. שם אנחנו כל הזמן מקבלים תמונות של ספריות נהדרות, נראות עשירות מאוד ויפיפיות באמצע יער מדהים, והכל נפלא שם.
כן, אבל זה לא חוכמה להיות עשיר עם ספרייה יפה. החוכמה היא להיות עני עם ספרייה יפה. אתה יודע,
נכון.
להיות עשיר עם ספרייה יפה, וואו, ביג דיל. קפיטליזם ניצח.
שנייה אחת, אנחנו
כן.
צריך...
קיבלתי הודעה,
יש תגובה.
פטרון
שלחו לי... בוואטסאפ שלחו לי מאזינים, שלחו לי את ההגדרה המילונית של זה, את אוהבי את זה. A person who is a customer.
לקוח.
לקוח, client, or paying guest, especially a regular one.
Paying guest, זה לקוח משלם.
Of a store, hotel, or the like. זאת אומרת, למי שלא דובר אנגלית, אדם שהוא לקוח או אורח משלם, במיוחד קבוע, בחנות או במלון, ככה מגדירים הספרנים את הלקוחות שלהם.
או בספרייה.
אני חושב בעברית זה כל כך הרבה יותר יפה לקרוא להם קוראים.
אבל זה לא נכון.
אבל זה לא נכון. בימים של Me Too, נראה שהדבר המסוכן ביותר לעשות... ולתת פתחון פלא גברים. אבל דווקא עכשיו, כשכולנו מוצפים בציפורים נשיים, והנרטיב הגברי נחשב למוקצה מחמת מיוס, כאילו, מה אומרים? גברים, תשתקו לחמש שניות, לא רוצים לשמוע אתכם, תנו לנשים לדבר עכשיו, תסתמו את הפה שלכם לחמש שניות.
כמו שהמורה אומרת, עכשיו אני מדברת.
כן, לא מונע מאיתנו, אנחנו חלקנו רוצים להתקומם על מה שעושים לגברים, זו תקופה מאוד מסוכנת לגברים, כמו שאמר הנשיא טראמפ, וחלקנו רוצים לתמוך בנשים, וגם כן גם על זה הרבה פעמים נשים אומרות, אבל בסדר, תסתום. אני לא רוצים כרגע, תן לי לדבר עכשיו. לא רוצה שתגיד, לא רוצה את הגושפנקה הגברית שלך, דווקא עכשיו, אביבית משמרי החליטה להקדיש את הגיליון השביעי של פטל, שזה כתב העת שהיא עורכת לגבריות. יש שם בין השאר סיפור של נמרון שיין, שנפרד מאביב על בקבוק וויסקי. יש שם ממואר של ספי שיבה, כלובה אובססיבית. יש שם... יואב קץ כותב על אימות של ישראלים מצויים כוכב סדרה נערץ עליו, יש שם סיפור על, על כל מיני אנשים שמקימים חברת הייטק ובוגדים אחד בשני, שם אפילו קטע של אביגדור אמירי על חוויות ממלחמת העולם הראשונה. שלום אביבית.
אהלן.
אז ספרי לנו, מה גרם לך לקפוץ ראש לתוך הביצה האחורה הזאת של הגבריות? כאילו, ידעת שתחטפי על זה באיזשהו מקום או שלא חשבת?
לחטוף, אני יודעת, אומרים שזה מגדיל מחירות.
זה נכון.
זה הכל חישוב שיווקי.
למה גבריות? למה בחרת בנושא הזה?
כן, זה היה שיקול ציני. לא, סתם.
שמישהו פעם אחת יגיד את זה, אגב, תשובה נהדרת, שמישהו יגיד נכון, זה שיקול ציני.
חשבתי שזה מה שאנשים רוצים לקרוא עכשיו.
חשבתי שזה מה שרוצים, וידעתי שזה ימכור.
לא, אבל אני אגיד יותר מזה. אני חושבת שזה נהדר שבאמת כל מתן המקום ומתן הבמה לקולות נשיים ולכתיבה נשית שיש עכשיו, ומתן המקום הראוי שלפעמים נלקח במשך שנים מסופרות נשים גדולות, סופרות גדולות שלא נתנו להם מספיק הכרה בזמנו, זה נפלא. ואם זאת אמרתי, אוקיי, רגע, בוא נבדוק גם את הגברים כנושא, הגברים כדבר שכותבים עליו. ונכון שתמיד שמענו עליהם ואותם, כי רוב הספרות הייתה גברית בעצם מסורתית, אבל דווקא עכשיו רציתי כאילו, אוקיי, ובמצב עכשיו מה אתם אומרים? ואכן הגיליון הוא לא שייך לגברים בלבד, זאת אומרת, הזמנתי גברים ונשים לכתוב, ויש בו למשל סיפור אחד של עדנה שמש שבכלל כתוב מנקודת מבט גברית, כן? הכותבת. רציתי לראות את הגברים כאובייקט, כנושא לכתיבה.
ומה אז, עולה? איזה מין גבריות עולה מתוך האוסף הזה?
אוקיי, עכשיו יש פה משהו מעניין. אני תכף אסייג את, 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 את אופן הבחירה, אבל אני קודם אגיד את הדבר המעניין ששמתי לב בעקבות השאלות המקדימות שלכם, של יובל. קודם כל, לא מעט סיפורים בקובץ שהגברים שלחו. הנושא שלהם הוא בעצם האלפא, גבר האלפא, והתסכול שנוצר מחוסר היכולת להשתוות אליו. על זה שזה מודל בלתי אפשרי, על זה שזה מודל אלים, קשיח, שזאת ה... החניכה הגברית, על הקשיים, על התקשורת הלקויה מול נשים.
כן.
סיפורים, נגיד, של יואב קאץ, של אהוד פירר, של דורון שנער, רשומה אישית של שוי רז, כולם כתבו כמה זה חונק אותם, כמה זה מקטין אותם, כמה זה מתסכל אותם. כל אחד בדרך שלו, כן, לפעמים בהומור, לפעמים בכאב גדול.
שזה בעצם הולם לאיזושהי... לאיזשהו הלך רוח עכשווי, זה מה שמצופה מגברים לעשות עכשיו.
נכון, הוא אומר, רגע, המודל הזה לא ריאלי, כאילו, אני גם לא כל כך רוצה להיות כמוהו. מצד שני, לימדו אותי שזה מה שנערץ, זה מה שאני צריך להיות. אז מה, וזה גובה מחיר היום, אז מה אני עושה? זה כל אחד התמודד עם זה בדרך שלו. מהצד השני, אנשים דווקא, הגדילו, ככל שהגברים הקטינו, אנשים הגדילו, זאת אומרת, רוב הסיפורים של אנשים הם סיפורים גדולים מהחיים, זה אהבות אובססיביות, זה אהבות גורליות, שהחזיקו מעמד עשרות שנים, על הגבר הנערץ והקשוח, על האבא הקשה, לפעמים המתעלל, המון יחסי אהבה, שנאה.
בסוף של... אנחנו רוצות את הגבר הזה, את הגבר האלפא הזה, לא יעזר כלום, זה מה שעולה.
אני לא יודעת אם זה רק העדפה... רומנטית, זאת גם העדפה, נכון שיש אולי הרבה רומנטיקה בסיפורים, אבל זה בעצם, כן, הזדקקות לדמות גדולה מהחיים, וזאת הדמות שהכותבות מאחזות בה.
זה ממש טרגי.
כן, זה ססי שיבה, כן, שני פוקר, עינת ויינבום, כולם כתבו, ענת לב אדלר, חיה משב, סיפורים נהדרים, ולכולם נושאות עיניים לגבר הזה, וגם מתאבות אותו, או נותרות לו בו זמנית.
סיפור מעניין זה של זאב סמילנסקי שכותב, נכון? זאב סמילנסקי כותב על חברת ההייטק שמקימים. ומה שבהמשך לדברים, סליחה, שאת אומרת, שם יש איזה סוג של נקמה לא מתוקה בכלל. אני לא יודע אם לעשות ספוילר, אבל יש שם...
לא עושה ספוילר,
אבל יש שם זוג גברים, אחד באמת אלפא, שמקימים חברת ההייטק, והשני שהוא המוח מאחורי החברה, והוא בעצם גבר בטא, או אפילו... אפילו פחות מזה, דלטה.
נכון.
ויש שם סוג של נקמה מאוד עלובה ומאוד לא, מאוד לא מלהיבה בזכר האלפא הזה.
כן, קצת נקמה אפורית כזאת. אני אהבתי את הסיפור הזה בגלל שבאמת הוא מתרחש בישראל של זמננו. זאת אומרת, הוא לגמרי מביא את התרבות ההייטקית, את השיחה בשעות לא שעות מול... מול הקרן הון סיכון בארצות הברית, או מול המשקיעים בארצות הברית, את השעות האינסופיות באופן ספייס שם, והכל נעשה בשלט רחוק, הכל נעשה באוטסורסינג, זה מאוד עכשווי בהקשר הזה.
ומה שיפה בסיפור הזה זה שהוא מדבר בעצם, לפי דעתי, מה שנחמד בו זה שהוא מדבר בעצם על הקפיטליזם הזה של, של, של זכריות אלפאיות, כן? אנחנו רואים את הזכר האלפא הזה, למשל, בחברת הייטק, אנחנו רואים את המנכ״ל הזה, שגם עושה טריאטלון, וגם עשה אקזיט, ויש לו תמונות בפייסבוק.
זה חייב לבוא עם ספורט אתגרי, כל ההצלחות האלה.
כן, הוא רזה כזה, ושערו שופע, ויש לו שלושה ילדים שגולשים, והכל עשר אצלו, והקפיטליזם של להיות זכר כזה, מסתיר את זה, שהרוב המכריע של העובדים בחברת ההייטק שלו, הם זכרי בטא, הם עובדי תכנות.
אבל אני הסברתי לך מזמן שהקפיטליזם הזה דופק אותנו, אתה מסרב להבין.
לא, אני מבין עכשיו, אחרי שקראתי את הסיפור הזה. אבל יש פה איזה מין דבר כזה, זה פירמידה, שגם הדימוי הזה של זכר אלפא מחברת ההייטק קורס, כי הוא בעצם מסתיר את כל הזכרים שעליהם הוא צריך לעמוד ולדרוס כדי להיות הזכר אלפא.
נכון, כי מאחורי כל המצאת הייטק יש 95% עבודה שחורה של...
זכר אלפא יש אחד, כל השאר זה בעדר, זה ברור. אני רוצה לשאול אותך, כשהחלטת לעשות את הגיליון הזה, שהנושא שלו יהיה גברים, גבריות, האם ציפית למפה הזאת שנגלית לפנינו עכשיו, או שחשב שזה יהיה משהו אחר? זאת אומרת, זה הפתיע אותך מה שיצא?
קצת כן וקצת לא. א', זה לא השתיע כי לא היו לי ציפיות מוגדרות, כי אני מראש, אני מוציאה קול קורא, ותמיד אני בוחרת, אין לי מכסות, אני בוחרת לפי, זאת אומרת, אין מכסות של, אוקיי, נכניס 5 סיפורי בטא ושני סיפורי אלפא. כן. אני פשוט בוחרת לפי המגוון הגדול ככל האפשר של קולות ספרותיים, של סגנונות כתיבה. הכוונה היא לעשות מין קופסת ממתקים כזאת, שתהיה מגוונת ככל האפשר.
אז זהו, את גם חושבת על תמהיל בכל זאת, המילה המקוללת הזאת היא מהמגזינים.
נכון, אבל זה נכון, זאת מילה מקוללת, אבל זה... בכל גיליון קשה לי לבחור, וכואב הלב לבחור, אבל הפעם, חוץ מהכאב לב, היה ממש שבץ לב, פרפורי חדרים, אני לא יודעת מה היה. היו כמעט 100 טקסטים הגיעו. כן,
ממש. אז לפני סיום אני רוצה לשאול אותך על משהו שדחית.
זה כבר לפני סיום?
כן.
אוקיי. אפשר רק להגיד שהמפתח לבחירה היה באמת הגיוון הספרותי, ולכן, למרות שהגיעו סיפורים אקטואליים כמו אהבה בין נערים, סיפורים על נושאים שמדוברים כמו אינצלים ואהבה בין שני נערים וזה, בסופו של דבר באמת בגלל התמהיל ובגלל שכבר היו נושאים קרובים, אז... בכאב לב הם נשארו בחוץ.
לא היה איזה משהו שאמרת, לא, ככה לא מדברים על גבריות, זה משהו שאני לא מוכן, מוכנה, סליחה?
היה הכל, היו גם טקסטים מאוד קשים על התעללות מינית, שכתבו נשים, מאוד מאוד קשים, הם לא נכנסו מסיבות שונות, אבל בהחלט הפניתי אותם הלאה, כי חשבתי שהם ראויים וצריכים להידפה.
אני רוצה לשאול אותך, אביבית, לסיום אמיתי עכשיו, איך את עושה את הפטל הזה? כלומר, את משקיעה בזה בעצמך כסף, איך זה עובד הדבר הזה? זה די נס שזה קורה כבר בפעם השביעית, לא?
זה נס גלוי, זה נס גלוי. לפעמים מקבלים מימון, לפעמים מקבלת מימון או מועצת הפייס.
הפעם לא קיבלת.
לפעמים קרנות אחרות. לא, הפעם לא התפסתי כי המועד תשובות שלהם הוא מאוחר יותר, וברגע שהם ייתנו תשובה, אז נוציא את המהדורה השנייה ככה עם הקרדיט בשמחה. זה מבורר איתם. אני מקווה כמובן שיתנו, כן? אני לא יכולה לדבר בשמה. כן, זה נס גלוי, הבעיה היא לא הכסף, הבעיה היא לשבת, לשבור את הראש פעמיים בשנה, ולקרוא את כל הטקסטים האלה, ומבחינה זו אני, זה נשמע כמו תלונה, אבל אני... גם מקטרת וגם סובלת וגם נהנית מזה מאוד מאוד.
כולנו באותו.
ככה זה עובד, ככה זה עובד.
מקטרים ונהנים.
בדיוק.
אני רוצה רק לציין.
וזה אחרי שעות העבודה, אז הכל ככה ב...
אני רוצה רק לציין את הכותרת, את הכריכה האחורית, ששם כתוב, אני מאוד אהבתי את זה, גברים, סיפורים, ממוארים ורשומות אישיות על 49% מהאנושות.
נכון.
שימו לב.
בקרוב בחנויות, כרגע במחירה ישירה, ומי שיזדרז עוד לא הורדתי את הבאנר עם ההנחה, אז...
אז הזדרזו.
אביבית נשמרי, עורכת כתב את פטל.
גיליון שביעי על דברים.
תודה רבה.
תודה רבה, כיף איתכם. תודה.
אנחנו מציינים בימים אלה 40 שנים להסכם השלום עם מצרים. דבר מדהים, 40
שנים. אתה נשמע ממש מופתע, עמום.
את יודעת מה מפתיע אותי בדבר הזה? זה שאתה לא מרגיש, כאילו אתה לא מרגיש שיש שלום.
ברור שכן, אין מלחמה. זה שלום.
זה לא אותו דבר. בכל מקרה, בעינת גזים, אנחנו חוזרים למדור ספרות במעריב משנת 79, ממש כמה ימים אחרי שנחתם הסכם השלום, הם שאלו, האם יהיו לדבר הזה השלכות תרבותיות, כיצד, וזה ציטוט, תשפיע התרבות הלבנט על ההליכות והמנהגים של הישראלי המצוי, שהוא כמובן אירופאי.
ברור. אל תגיד אירופאי, תגיד אשכנזי.
אשכנזי. האם יהיה המגע התרבותי פורה, או שמה יביא להתבוללות הדדית? בגלל שאלות שנראות היום כתמימות כמעט מטומטמת, הייתי אומר, לאור העובדה שאין בכלל סחר תרבותי בין המדינות, לא הייתה, לא היה, לא התבוללות הדתית, ולא מגע תרבותי פורה. בכל מקרה, בכתבה ביקשו מהסופרת שולמית הרבן, ומהסופר דוד שחר לענות על זה. הטקסט של דוד שחר מעניין, אבל הטקסט של שולמית הרבן הוא מדהים. את רוצה להקריא ממנו קצת?
כן, שולמית הרבן כותבת כך: אנחנו נכנסים לתקופה שתהיה בה תמורה מהותית, ויתרונה הגדול של תמורה שהיא מחזירה לבני אדם את הכושר להרגיש. כושר זה הולך לאיבוד בדרך כלל במצבים סגורים שאין מהם מוצא במשך שנים, כאשר אנשים חוזרים כל הזמן על אותן חרדות ועל אותן צורות ביטוי, בלי יכולת להיחלץ, כאותו סוס המסובב גלגל ריחיים ולוטות על עיניו. במצב חסום כזה, ובו חיינו עד עכשיו, אנשים מתקשים לזהות את רגשותיהם ונוטים לבטא את מה שנדמה להם שהם צריכים להרגיש. הרבה אנשים פוחדים מהצפה פתאומית כזאת של זיהוי עצמי אותנטי. יותר נוח לכמה מאיתנו לחזור לחרדה המוכרת, שכבר יודעים אותה בעל פה, אותה ואת כל הסיסמאות שלה. באומרנו תרבות, האם הכוונה לתרבות או למופעי תרבות, שהם צורה של צרכנות? יובל. לדוגמה, ישראל כרגע מלאה מופעי תרבות ומרכזי תרבות, אבל תרבותה במצב קשה. לא המצב הפוליטי לבדו הוא שמייצר תרבות, אלא תרבותם של אנשים היא אחד הגורמים ביצירת המצב הפוליטי. השלום בין ישראל למצרים הושג בין השאר מפני שלהוציא כמה חולי אפוקליפסה. רוב האנשים בשתי הארצות אינם אצטקים ואינם אוהבים קורבנות אדם. לכן תרבותנו, כבכל עת, לא תהיה תלויה במצב הפוליטי, אלא ביכולת האנשים לספוג שינוי ולהתפתח עמו. מי שיפגש עם הלבנט, כמו אותו אסטרונאוט בחליפת חלל שאינו בא במגע עם הסביבה, הוא נושא איתו לכל מקום את האוויר שלו, אין לו סיכוי. הפגישה צריכה להיות ישירה לגמרי, ועבודתי מוכיחה זאת. אין לי שום פחד מפני תרבות הלבנט. זוהי תרבות במובן האמיתי של המילה. כלומר, לא עניין המתרחש באולמות קונצרטים או בתיאטרון וקונים אותו בכסף, אלא במה שאדם יונק עם חלב אימו ברחוב ובבית. כרגע אנחנו מצויים בתת תרבות נמוכה למדי של אמריקה, כך שאין לנו הרבה להפסיד. דווקא המפגש החוזר עם אגן הים התיכון או הלבנט שבו נוצרנו, עשוי לחזור ולהעמיד אותנו על כך שהשפה שאנו משתמשים בה היא שפה שמית, וקטגוריות החשיבה שהיא קובעת אינן מערביות. הדת נותנת שהתרבות יכולה רק להתחזק מן המפגש עם הריסתה תחת הדקלים לא פחות ואולי יותר מאשר עם הפגישה הרב בעייתית עם המערב, פגישה שרק אותה ידענו בשנים האחרונות.
זה טקסט מדהים.
טקסט מדהים. הוא נמשך, אבל נמשך. אנחנו לא נמשיך. אולי נעלה אותו.
נעלה אותו.
כי הוא באמת טקסט יפה, והוא גם אקטואלי. אנחנו עדיין, יש כאן...
באותה חליפת אסטרונאוט.
בחליפת אסטרונאוט.
נושמים את האוויר שהבאנו מהבית.
נכון.
אני כן רוצה להקריא קצת מדוד שחר. לא נעים, בכל זאת, גם הוא היה בכתבה. הטקסט שלו, כן, פחות מעניין מהטקסט, פחות יפה מהטקסט של שלומית הרבן, אבל הוא כותב כך: בל נשכח שתרבותנו נולדה במזרח. כאן נוצר התנך, וספרות ימי הביניים שלנו, שירת ספרד, מפסגות היצירה העברית, נוצרה גם היא בתוך תרבות ערבית. לכן נראה לי כי האימוצעות במזרח אינה צופנת בחובה שום סכנה לכוח היצירה שלנו במידה שהוא קיים. הוא מדבר שם על זה שהעובדה שאנשים היו באירופה לא עשתה אותם לבעלי תרבות מסוימת. גם הישראלים הראשונים שייסו לקהיר יבקשו ודאי לברר היכן קונים שם דברים זולים. כיצד אפשר להרוויח כסף, או הצטלמו על רקע הפירמידות כדי להבליט את עצמם. לגביהם אין הרי שוויץ או הפירמידות אלא רקע להבלטת עצמם. אלה ודאי לא ילמדו כלום. ועוד דבר קטן קטן. ומאיר, הוא כותב באופן כללי, העיר משהו לגבי המסגרת הכללית שהלצה אותנו לקבל אותם תנאים בחוזה השלום שכל כך מסכנים אותנו, מה שהרה מאז קום המדינה וביתר ייחוד מאז 67, מעמיד אצלי בסימן שאלה את המושג שנראה כאקסיומה, עם ישראל, האם הוא באמת עם? אין לי כל ספק, הוא כותב שעל פי כל הקריטריונים אינו עם כלל. הוא מצטט את יונתן רטוש, שהיהודים אינם עם, אלא קובץ של עדות דתיות. וזה טקסט מאוד מעניין, שהוא מיד הולך לדבר הקפיטליסטי הזה, ולעובדה שאנחנו בכלל בכלל לא עם.
וואו, היום מה היו עושים לו על טקסט כזה?
לגמרי. מה, אנחנו נעבור לאילי, אילי איתנו על הקו? אנחנו נשמע שיר שנעבור לאילי.
אילי על הקו, שלום אילי גרין, מה שלומך?
לא, מקשיב כבר כמה דקות.
פשוט נפלא. אנחנו שמחים שאתה איתנו, על מה נדבר היום?
אנחנו ממשיכים לדבר על המחירה הפומבית שהייתה, הפעם נדבר על הקומדיה האלוהית שנמכירה במחירה.
אוקיי.
תספר לנו על זה.
זה שלושה כרכים. התופת, כור המצרף והשאול. מה שהיה לנו מבחירה זה בעצם התרגום המלא הראשון לעברית, בתרגומו של אמנואל אולצבנגר, הוצאת תרשיש, לפי דעתי זה 56-57, זה יצא כאילו שני הכרכים יצאו בבת אחת והשלישי יצא שנה לאחר מכן. מאוד נדיר להשיג חלק מלא של זה.
באמת? למה?
כי בזמנו זה, אני מעריך שזה יצא במשהו כמו 1,000-2,000 עותקים בלבד, וזה... כבר דיברנו כבר על הוצאה תרשיש, זו הייתה הוצאה לאספנים כביכול, הוצאה שהוציאה ספרים במעדות מוגבלות, תהיה המון בקלגרפיה, המון בכתב, המון בעיצוב, בסוג הנייר, כמו שאבן חושן עושה היום.
כן.
וזה, יש שם, הוצאה תרשיש בדרך כלל הם היו איורים של סמואל בקט בקריכה.
אמרנו מאיזה שנה זה?
כן, הוא אמר 56.
סמואל בקט?
סמואל בקט היה, לא סמואל בקט, סליחה, החבר שלו, אביגדור אריכה. הם פשוט סמת חמת, כן, סליחה. הם גרו ביחד לפי דעתי.
להבדיל, אוקיי, אריכה, כן.
אוקיי.
כן, אביגדור אריכה, וזהו, וזה סט שהיה ממש במצב מושלם, שמאוד נדיר לראות.
זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שלושת הכרכים?
על שלושת הכרכים, כן.
אוקיי.
והם קראו לו דנטי, עם יוד בסוף, זה נחמד. דנטי. כי הוא איטלקי, אז כאילו, ניתן לו יוד בסוף. ותגיד...
כמה פעמים גם השמות, בין תרגום לתרגום, השמות של שלושת הכרכים משתנים. קור המצרף לקור התואר, ויש כל מיני, יש כאלה שקוראים זה פורגטוריום, וזה משתנה מתרגום לתרגום.
ובואו נדבר על הכסף.
בואו נדבר על הכסף.
כמה? רגע, בכמה הצעתם את זה בכלל?
מאוד זול במחיר פתיחה, זה $70, מחיר פתיחה שזה מאוד זול, בדרך כלל כשאתה רואה את זה בחנויות זה נמכר באזור $200, ונמכר באזור $150.
פחות ממה שציפית הפעם.
פחות ממה שציפית, הייתה לזה תחרות, אבל לא תחרות הרבה.
נורא מעניין, אתה אומר שזה נורא נורא נדיר, ואז אתה מציע את זה $70. מה נסגר איתך? אדם.
זה חלק מהמשחק, לפעמים פותחים את פריט במחיר זול יותר כדי שאנשים...
אתה זוכר איפה מצאת את הספר הזה? באיזה דירה אפלולית?
זה חלק מהמלאי של האחים גרין.
עמד שם וחיכה.
עמד שם, כן. כרגע יש לנו אפילו נוסף מחנות.
יש עוד אחד כזה, אוקיי.
אותו תמכור בחנות $200.
גם לא, אנחנו משתדלים להיות זולים, אבל כשהם...
תשמע, אנחנו גם, אם תרשה לנו, נעלה את התמונה הזאת, זה באמת תיאורים נורא יפים על הכריכה, אולי גם אותם נעלה לעמוד הפייסבוק שלנו.
אני אגיע לחנות וגם יכול לצלם לכם את השיר מהפתיחה, ולשלוח לכם, זה גם מאוד יפה.
אנחנו נשמח. אילי גרין, מחנות הספרים האחים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בכיף.
להתראות. נסיים עם עניין זכויות יוצרים ותמורה הוגנת, דברים שלמרבה הצער אנחנו נדרשים אליהם כאן מדי פעם, וזה בעקבות משהו שכתבה המשוררת ליאל אלכסנדרה אדמון בפייסבוק. מתברר ששיר פרי עתה, כך היא כותבת, התפרסם בקובץ שירים אלבומי שנקרא אורי שפת עבר, 2000 שנות שירה על השפה העברית.
כן, מדובר בקובץ בעריכתה של דוקטור לאה צבעוני, שיצא בהוצאת צבעונים, כולל שירים, פואמות, פזמונים, שירי ילדים שעוסקים בשפה העברית כולם, כ-900 שירים של 550 משוררים שנכתבו לפי הקומוניקט לאורך 2000 שנה ברחבי העולם ב-10 שפות, ככה מתארת זאת העורכת. עכשיו, העילה לפוסט הוא מופע, הספר הזה כבר יצא לפני איזה שנה בערך, ויש עכשיו מופע שעולה שמבוסס על הספר והוא רץ עכשיו וזה נהדר. ונפלא.
אוקיי, אז בוא נתחיל עם, עם הטענות של ליאל אלכסנדר, אלכסנדרה, סליחה, אדמון, כפי שהיא כותבת בפייסבוק. כן. למקרה שנתקלתם באירוע ובאנתולוגיה הזו ואתם שוקלים לרכוש, דעו מה הולך ביחס למשוררים שיצירותיהם הן האנתולוגיה עצמה. לא רק שלא קיבלתי תשלום עבור היצירות שלי שנכללו באסופה הזו, גם לא קיבלתי עותק מהאנתולוגיה. וזה לכל הדעות איזשהו רף מינימלי לכיבוד המשורר שתרם משיריו. גם אין לי מושג מה פורסם ואיך. בהמשך קיבלתי מייל מתחשב מאוד לאור ההכרה של העורכת, שמחיר הרכישה שנקבו בתחילה, אולי גבוה מדי עבור משוררים שידם אינה מושגת, ועשתה לנו הנחה, כן, אתם קוראים נכון, הנחה, במקום 316 שקלים, שזה מה שביקשו מהם לשלם על האנתולוגיה קודם, 316 שקלים, רק 216 שקלים, מבצע. כשעזתי להרים גבה לעבר הדרישה האבסורדית הזו, קיבלתי את התשובה הבאה, זוהי תרומה שלי לתרבות, לתרבות עם ישראל מכיסי הפרטי. אז אני ממשיכה לטעות למי חשוב יותר לשלם, אם כבר ישנו איזה כיס. למי שמפיק, מדפיס, מעצב, מעמיד, מקשט או מספק מרחב פיזי לאירוע, או למי שאשכרה כתב את היצירה, טוב, זה דבר תמים להגיד, כן? מה זאת אומרת? זה מצריך לשלם למי שמדפיס, אחרת זה לא יודפס. בכל אופן, זה היה לפני שנה, בלעתי את האלבון, המשכתי הלאה. אתמול כאילו דבר לא קרה, כאילו לא זכרה כלל את ההתקוממות שלי, קיבלתי הזמנה לאירוע, כוללת לינק לרכישת כרטיסים. באירוע, אגב, כך נטען, יחתמו המשוררים לצד יצירותיהם בעותק מיוחד שישאר בספרייה הלאומית. אז עם כל הכבוד, ויש מעט מאוד ברגע זה, נראה לי קצת עקום לדרוש מני תשלום כדי לחתום ליד שיר שלי לכבוד הספרייה הלאומית. אלו האנשים שעוסקים במלאכת העסקנות סביב שירה. לא רק שלא משלמים ליוצרים, אלא מנסים לעשות את פועלם על גב המשוררים ותרומתם היחידה לתרבות עם ישראל. היא רמיסה מתמשכת של יוצריה, סמרטוטיאדה של תחום. האמת היא שזה די נפוץ, התחום הזה של אנשים, שאני לא יודעת, אני לא מכירה את לאה צבעוני כמובן, אבל יש תחום כזה של אנשים שמוציאים ספרים, אנתולוגיות, ודורשים מהמשוררים לשלם על השתתפותם, ובעצם ככה מתפרנסים.
אבל לבקש שתקנה כרטיסים כמשורר שהשתתף באנתולוגיה, כדי לבוא לאירוע שבו יבקשו ממך לחתום על הספר?
אבל יובל, מי יבוא לאירוע הזה, אם לא אנשים שרוצים את הכבוד של להיות משורר שחותם?
תראי, הקובץ נמצא על שולחננו עכשיו. מדובר באלבום אב קרס.
כן, די מטורף. אי אפשר לקרוא את זה במיטה, בוא נגיד.
לא, אבל אני חושב שיש לזה קהל, לדעתי, לדבר הזה. יש קהל.
בוא נגיד שזה קובץ מאוד אקלקטי.
כן, מאוד אקלקטי. יש קהל שאנחנו יודעים איך יהודה ויזן היה קורא לקהל הזה.
נכון.
ודי עם בזה. עכשיו תשמעי, אנחנו פנינו כמובן לעורכת לאה צבעוני כדי להבין מה קרה שם, והיא נתנה לנו תשובה די מדהימה כשלעצמה, די דומה למה שאמרת. היא אומרת ככה, האנתולוגיה יצאה לפני שנה בעלות של כ-100,000 שקלים, וזאת מבלי לחשב את העבודה שלי, היא מתארת הרבה מאוד ביקורים בספרייה הלאומית, ועבודה מאוד קשה של קטלוג ואיסוף וכולי. היא אומרת, אז זה הרבה שעות עבודה שהיא לא מכוללת בתוך ה-100,000 שקלים שהיא השקיעה. זה ספר מפואר, היא אומרת, אני לא יכולה לתת אותו במתנה אחרי שהשקעתי 100,000 שקלים. והיא מזכירה את מה שאת אמרת. בהרבה אנתולוגיות בכלל המשוררים משלמים כדי להיכלל.
נכון.
ויפה אומרת שבהתחלה זה היה המצב, זה מה שהיא תכננה לעשות. היא חשבתי שאבקש תשלום מהמשוררים משתתפים, ואף פרסמתי כל קורא כזה. אבל אז נווה סמל היא אומרת, הגיבה ואמרה שזה לא טוב, אז ירדתי מזה. היא אומרת, אספתי את רוב השירים בעבודת מחקר ארוכה, ובמקביל ביקשתי משוררים לשלוח לי שירים דרך אגודת הסופרים, וכשם אגודת הסופרים תפנו למשוררים ולסופרים שיש לכם במיילינג לכם ושישלחו לי שירים. את כל מי שמשתתף החתמתי על אישור להשתמש בשיר ללא תמורה, זה מה שהיא אומרת. הגעתי לבני משפחה של משוררים שאינם בחיים, גם שילמתי לאקום במקרים שלא הצלחתי להגיע לבני המשפחה. כל עניין זכויות היוצרים, היא אומרת, מסודר עד לפרט האחרון. היא מספרת שהיא הדפיסה ב-1,000 עותקים ונמכרו כבר כמעט חצי, וההנחה שמתוארת היא לא הנחה שניתנה למשוררים, לפי מה שאני מבין. היא אומרת ככה, בהתחלה המחיר היה 300 שקלים, והיא אומרת, הספר שווה יותר מזה, אבל ראיתי שאנשים לא יכולים לעמוד בזה, אז הורדתי ל-200. כלומר, ההנחה היא לכלל הציבור, לא רק למשוררים. והיא אומרת כך, הספר נמכר ב-200 או בכלל לא. זה המחיר היחיד שבו הוא נמכר. ואז היא אומרת, רוב המשתתפים מתרגשים להיות שם ואומרים תודה רבה. לא היה אף אחד שהתלונן חוץ ממנה. פרסמתי אותה ליד ביאליק ואיבן גבירול וכל גדולי האומה. זה התגובה של דוקטור לאה צבעוני, עורכת הספר. אני חייב להגיד, שני הצדדים נראים לי הזויים, או לא, לא, לא בסדר. קודם כל, אם חתמת על איזשהו אישור להשתמש בשיר שלך ללא תמורה, אז ללא תמורה אומר ללא תמורה. נכון, זה לא אלגנטי לא לתת את הספר למשורי האנתולוגיה, אבל אם זה מה שחתמת עליו...
לא, אבל תשמע, הדבר הזה שיושב פה על השולחן, הוא באמת, זה ברור לגמרי שמדובר כאן בספר שעלה המון כסף להפיק אותו, זה לא ספר רגיל.
נכון.
אז אם יש פה 500 משוררים, נגיד 200 חיים, לא יודעת, להתחיל לחלק אותו זה הוצאה כספית רצינית.
נכון מאוד.
דווקא זה אני יכולה להבין. נכון מאוד. אם לא חתום שמגיע לחותקים,
נכון.
לא נורא גם.
מצד שני, להיות עורך של אנתולוגיה שגאה בכך שלא ביקשת את השלום המשתתפים, שלא לדבר על לשלם להם, זה גם נראה לי מוזר.
משוררים, אל תשלמו כסף בשביל להיכלל באנתולוגיות.
לא.
זה טיפשי, וזה בדרך כלל לא אנתולוגיות רציניות, וזה לא שווה את זה.
לא, זה לא שווה את זה. אנחנו, אין לנו זמן להקריא שיר.
לא.
אז אנחנו נסיים.
לא נורא.
לא, לא נורא.
לפני סיום נזכיר לכם להוריד את האפליקציה כאן אודי החינמית לחלוטין, ולבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לרות דוד אמיר ומשה מושקוביץ שעשו איתנו את התוכנית.